אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, שמי דוקטור אורי גודס, אני בן 45, מתגורר בסידני, נולדתי ביפו וגדלתי ברמת השרון. בין השנים 1993 ל-1996 שירתי ביחידת מודיעין קרבית, כאשר מרבית השירות בוצע בצורת הביטחון בלבנון, כאשר שנה וחצי מתוך השירות הצבאי שלי שירתי במוצבי רכס על איטייר, ובין היתר במוצב דלעת, שם בעצם שירתי מרבית השירות.
מתי הגעת לאוסטרליה?
בשנת 2008 קיבלתי מלגה מאוניברסיטת קווינסלנד, יוניברסיטי אוף טכנולוגי בבריסבן, ולמעשה עברתי עם אשתי יעל לבריסבן. שם למדתי את תואר הדוקטורט שלי, אשר התמקד בנושא מערכות מידע גיאוגרפיות, בריאות ותכנון ערים. בשנת 2012 סיימתי את תואר הדוקטורט שלי, עברתי למערב אוסטרליה, לעיר פרס, שמה ביצעתי את הפוסט דוקטורט הראשון שלי עד 2016. בסוף שנת 2016 עברנו לסידני, ושם קיבלתי משרה באוניברסיטת ניו סאות' ווילס. בשנה האחרונה קיבלתי גם תקן של עמית מחקר בכיר באוניברסיטת קמברה.
מעניין, אז נראה לי שתוך זמן קצר הצלחת להסתובב בכל אוסטרליה, אבל היום רציתי לשאול אותך על לבנון. אתה היית הרבה זמן ברצועת הביטחון בלבנון, אתה כתבת מאמרים על כך. אולי נתחיל עם הפיצוץ הנורא שאירע בביירות השבוע. מה לדעתך קרה?
למיטב הבנתי יחסנו חומר שנקרא אומניום ניטרט בנמל ביירות, כאשר זה חומר שהוא נפיץ מאוד, כמובן לא יחסנו אותו בצורה נאותה, ולמיטב הבנתי רק פיצוצים משנית הובילה בעצם להדלקה של החומר, וכמובן ליצירת גל העדף הגדול, כאשר גרם להרבה מאוד נזק סביבתי, וכמובן לנפגעים בנפש. אנקדוטה קטנה, חומרים מסוג כזה גם הוחסנו באזור מפרץ חיפה, ובשנים האחרונות נעשתה קריאה בעצם לפנות את החומרים האלה, ולמיטב הבנתי זה התבצע מסיבות של בריאות וסיכון הציבור שגר בסביבת המפעלים במפרץ חיפה.
דוקטור אורי גודס, אתה חושב שהפיצוץ סירה במחסן נשק של חיזבאללה? כי לפי דיווח בערוץ החדשות אל ערבייה, הפיצוץ סירה לכאורה במחסן נשק של החיזבאללה.
ומה שהתרשמתי ממה שפורסם, לדעתי לא, אבל ייתכן ועדיין מוקדם לקבוע את זה, ובימים הקרובים או בשבועות הקרובים נוכל לדעת עוד פרטים, כאשר בעצם יתפרסמו איזה שהם ממצאים מוועדות חקירה כאלה או אחרות, או ממצאים נוספים שיעלו בתחקירים השונים.
אנו משוחחים עם דוקטור אורי גודס, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. אורי, מה אתה חושב תהיינה השלכות הפיצוץ בביירות?
כמו שאנחנו יודעים, המצב בלבנון הוא לא טוב, גם עוד לפני משבר הקורונה, וכמובן הנושא נעשה גרוע יותר בעקבות משבר הקורונה והמשבר הכלכלי הארוך בלבנון. אני חושב שזה יכול ליצור איזושהי הזדמנות מעניינת באזור. עד עכשיו לבנון סורבה לקבל איזשהו סיוע מהקהילה הבינלאומית, כמובן מוליכה או מונגד על ידי ארצות הברית. להבנתי ממה שקראתי בימים האחרונים, לכן זה הנושא הזה ישתנה. וייתכן זה יהיה סיוע נוסף מהבנק העולמי בראשות מדינות כגון צרפת, וארצות הברית גם תיתן סיוע בנושא. כמו כן, לדעתי חשוב לציין את ההצעה לסיוע שהוצעה על ידי ישראל כאיזשהו סיוע מוניטרי, וכמובן איזושהי אנקדוטה קטנה, דגל לבנון שהודלק אתמול בעיריית תל אביב, להביע איזשהו סולידריות עם הנפגעים באסון הגדול הזה.
אורי, אתה לא חושש שהפיצוץ, האסון הגדול הזה, יפתח דרך לאיראן וחיזבאללה לתפוס אחיזה יותר טובה בלבנון?
זה בהחלט יכול לקרות, אבל אני חושב שיש פה הזדמנות שיכולה ללכת לשני כיוונים. ייתכן שדווקא במשבר כזה גדול יהיה לחץ מצד הקהילה המקומית שאולי לא תומכת בחיזבאללה, הגושים המתונים יותר, בעצם להיפתח או לבקש סיוע מהקהילה הבינלאומית, אולי להתקרב יותר לכיוון הזה, כך שזה בהחלט יכול ללכת לשני כיוונים, ואני חושב שבנושא הזה ימים יגידו.
דוקטור אורי גודס, אני רציתי לראיין אותך בקשר לרצועת הביטחון, אתה היית שם הרבה זמן. אולי תזכיר למאזינינו, רבים מהם שכחו שהיה קיים דבר כזה רצועת הביטחון בדרום לבנון.
נכון, בהחלט. רצועת הביטחון בעצם הייתה שטח בדרום לבנון, מצפון לגבול ישראל, כאשר צה"ל בעצם ישב ברצועת הביטחון החל ממרץ 1985, ועד הנסיגה הרשמית לגבול הבינלאומי, שהוא גם ידוע כקו הכחול, בלילה 24 במאי 2000. למעשה, התקופה הזאת במידה מסוימת נשכחה מהזיכרון הלאומי, מכיוון שכאשר אנחנו שומעים איזה שהם חדשות שקשורים ללבנון, בדרך כלל אנחנו שומעים דברים שקשורים למלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה שבעצם הייתה ב-2006, שגם שם בעצם הייתי חלק ממנה בתור קצין מילואים. אבל התקופה שצהל ישב מאחרי מבצע שלום הגליל משנים 85 ועד 2000, התפוגגה או נשכחה מהזיכרון הקולקטיבי.
מה יש לך להגיד על התקופה ההיא?
כפי שכמובן פורסם וכמובן נכתב לא מעט, במיוחד בחודשים האחרונים לרגל ה-20 שנה לנסיגת צה"ל מרצועת הביטחון, צה"ל התבסס שם במספר רב של מוצבים, כאשר הוא מגובה במוצבים נוספים של מה שנקרא אז צבא דרום לבנון, בפיקודו של גנרל אנטואן לחד, וצה"ל בעצם יושב ברצועת הביטחון על מנת להגן טוב יותר על גבול הבינלאומי של ישראל, כמובן מצפון.
אתה חושב שזה הועיל הרבה? אחרי הכל, ישראל יצא מרצועת הביטחון.
אני חושב שזו שאלה טובה. אני חושב שבאותה תקופה, מי שבעצם פיקד על צהל ברצועת הביטחון, האמין שנוכחותנו חשובה. במבט בדיעבד, תכן והיה באמת אפשר היה לעשות את זה בישיבה על קו הגבול הבינלאומי. להערכתי, היו סיבות נוספות שצהל ישב ברצועת הביטחון, חלקיהם קשורות צבא דרום לבנון, לברית שנחרטה עם גנרל אנטואן לחד, ולנסה קיבלו החלטה להישאר שמה. וההחלטה הזאת לא השתנתה במשך שנים רבות, עד אשר זה עלה לקונסנסוס הלאומי בגלל פאר אירועים שקרו לקראת בעצם שנת 2099. חשוב אולי לציין בהקשר הזה את תנועת ארבע אמהות, את אסון המסוקים, וכמובן את הבטחת הבחירות של אהוד ברק כאשר עלה לשלטון בשנת 99.
אנו משוחחים עם דוקטור אורי גודס, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינשטיין. אורי, אני חושבת שכאשר צה"ל עזב את דרום לבנון, הוא נטש את בן בריתו, את צבא דרום לבנון.
אני חושב שיש הרבה צדק במה שאת אומרת. אני חושב שהתחושות היו בהחלט תחושות קשות של יוצא צד"ל. לאורך השנים יצא לי לדבר עם יוצא צד"ל, וכמובן גם בפרויקט שהקמנו שנקרא תנועת הביטחון כפי שלא נראתה מעולם, צורך איסוף הנתונים, בעצם דיברנו עם יוצא צד"ל. אני חושב שבהחלט הייתה תחושה כזאת. יחד עם זאת, אנשי צד"ל שכן הצליחו להגיע לארץ עם המשפחות שלהם, בחלקם מסוים השתקמו, נקלטו בחברה הישראלית, חלקם עדיין כמובן עדיין מתמודד עם קשיים כלכליים, עם קשיים של זהות עצמית. בהחלט אני חושב שיש איזשהו הצדקה לנרטיב הזה או להרגשה של אנשי צד"ל שהרגישו שהם ננטשו.
אורי, רציתי לחזור ל-2020, לתקופה שאחרי הפיצוץ הנורא בביירות, תקופת COVID-19. ללבנון היו קשיים עצומים עוד לפני הפיצוץ. אתה חושב שלבנון תשתקם כעת?
אני חושב שזו שאלה מורכבת, וזה באמת, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת, נקרא לזה נקודת שבר, גם בחברה הלבנונית וגם בעצם לבנון לאן. אני חושב שבהחלט ישנה הזדמנות, אם ייפתחו לסיוע הבינלאומי, אם הסיוע הבינלאומי יגיע, וגם אם בעצם יעשו איזושהי חשיבה מחדש ויסתכלו על השכנים מדרום, לצורך זה אולי כדאי באמת להגיד, לתת את הדוגמה של מדינות המפרץ, שבמידה מסוימת נפתחו לישראל, פתחו איזשהו דיאלוג עם מדינת ישראל, ואמרו, יש לנו מה להרוויח מהקשרים עם ישראל, יכול להיות שדווקא מהנקודה הנמוכה הזאת, זה עשוי להוביל לכיוון הזה, שיקח כנראה הרבה מאוד זמן, אז התשובה היא, בהחלט יש סיכוי כזה, אני לא הייתי שולל את הכיוון הזה.
דוקטור אורי גודס, רב תודות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.